יבמות, דף צדיק ה', תחילים בעזרת השם, דף צדיק ד' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילה ותעשר. סיפר לי זקני, הרב ידידיה נחום שפרכר, זיכרונו לברכה. בילדותו הוא היה גר בלנצט שבגליציה, אזור פולין. בזמן מלחמת העולם השנייה, שתדלנות מיוחדת, העבירו אותם את הגבול לברית המועצות, לרוסיה. שם ברוסיה הציעו לפליטים שתי אפשרויות, או לקבל אזרחות רוסית ולוותר על האזרחות הפולנית, או להישאר עם האזרחות הפולנית, מה שהיה אז גליציה. היה שיקול, אלה סברו לכאן, אלה סברו לשם, אף אחד לא העלה בדעתו שהולכת להיות השואה האיומה, שתימשך כל כך הרבה שנים ותעשה חורבן כל כך גדול. בכל אופן, רובם לא העלו בדעתם מחשבה כזאת. אביו של סבי, רבי יעקב יהושע, זיכרונו לברכה, החליט בשיקולים ערכיים שהוא לא רוצה לוותר על האזרחות הפולנית, מכיוון שברוסיה באותם ימים הייתה כפייה נגד היהדות, היה מאוד קשה לגדל את הילדים בשמירת תורה ומצוות. היו סבורים שמן הסתם המלחמה תכף תסתיים, הם לא רצו לקבל אזרחות רוסית כדי שיוכלו לחזור חזרה לפולין, לקיים את התורה והמצוות בראש מורם. התברר שהסירוב לקבלת האזרחות התגלה כבגידה, וכל אלה שסירבו הוגלו למאסר, לתא ההקפאה, סיביר. בדרך הם נסעו על ידי רכבת, בדרך היה דבר פלא, שהרוסים נתנו אפשרות בכל תחנה, כשהם מגיעים לאיזושהי עיירה, נתנו אפשרות למובלים למאסר, לרדת בתנאי שיש להם קרובי משפחה כאן ביישוב הזה, אזרחים רוסיים, אזרחי המקום. כל תחנה כזאת, מי שהיה יכול לרדת, הרגיש מאושר, קיבל את החיים. אלה שהיו נאלצים להישאר, היו בטוחים שהם האומללים שבאדם. כך בכל תחנה היו שיכלו לרדת, והיו מאושרים מאוד שהם יכולים לרדת בתחנה שיש להם פה קרובי משפחה, או שאולי הם יכולים לספר שיש להם קרובי משפחה, שממתינים להם שם. עד כדי כך הוא מספר זקני, שהיו שם זוג מאורסים, שהחתן היה ברכבת, וקלתו, היו לה קרובי משפחה שם באחת התחנות, ומשום מה רק היא הייתה יכולה לרדת, והוא לא הצליח לקבל אישור לרדת. הוא כל כך כאב, עד שלא עלינו השתבשה עליו דעתו. הוא יצא מדעתו לכל ימיו, מרוב צער, שככה הקלה שלו, שמאורסת לו, יכלה קבל את העושר, את חייה במרכאות, והוא נאלץ לגלות לסיביר. הם היו שם כמה שנים בסיביר, והם רצו מאוד כבר לחזור חזרה למולדתם, כדי לספר עד כמה היה להם קשה בסיביר. עד כמה הם הצטערו שם, כל מיני צרות משונות. רצו לקבל תמיכה מהחברים. כשהם חזרו, אחרי כמה שנים, הם גילו את האסון הנורא, שאין להם למי לספר. הם גילו שכל אלה המאושרים במרכאות, שהיו בטוחים שהם מקבלים את האושר של החיים, שהם יורדים באחת התחנות בדרך, כל אלה עלה עליהם הקורת, והם נעקדו על קידוש השם, לגנזי מרומים. דווקא אלה שהיו היו סבורים שהם האומללים שגולים לסיביר, קיבלו את החיים. נקודת המבט שלנו, הראייה שלנו כאן בעולם, מוגבלת מאוד. אנחנו רואים רק מה שקורה עכשיו. קשה לנו לצפות את פני העתיד. במשנה דיברנו על מקרה ונמחיש את זה בדוגמה. הייתה שמחה גדולה, שמחת חתונה בחוץ לארץ. והמשפחה גדולה, לא כולם יכולים להשתתף באותה שמחה. החליטו שאחד מההורים יישאר בארץ, והשני ייסע להשתתף בשמחה. האישה, שהיא הייתה אחות של החתן, אמרו, טוב, היא תיסע והבעל יישאר עם הילדים פה בארץ. היה נראה כאילו שהם המאוכזבים והיא המאושרת, נוסעת להשתתף בשמחה, כולם מקנים בה. והנה הגיעה בשורה קשה מאוד, שהראה אסון, לא עלינו, ובאמצע הריקודים, האולם כולו קרס, והרוגים, פצועים, שהשם ירחם. ובאו ואמרו לבעל שאשתו לא עלינו מתה. שוד ושבר לא עלינו. אחרי תקופה של אבל והכל, הלך ושיקם את עצמו, אמר, טוב, אשתו מתה, התחתן עם אחותה. לא עברה תקופה ארוכה, והנה הוא מקבל טלפון, באחת הבתי חולים זיהו אישה, ובמסמכים נשמע כמו שזה אשתו. נסע מהר לחוץ לארץ, הלך לבדוק ורק כן, אשתו בחיים. הוא עבר על איסור והתחתן עם אחות אשתו. אז למדנו במשנה שאשתו לא נאסרת, הוא עוזב את אחות אשתו, אבל אשתו מותרת לו. וגם פה בסיפור הזה רואים עד כמה אדם לא יכול לצפות את פני המציאות. פה נראה לו פתאום שזאת מאושרת, אחר כך הוא רואה שבעצם אלה שנשארו בארץ היו המאושרים. נפלאים דרכי השם. בכל אופן, מה ההלכה? האם הוא יכול לחזור לאשתו? אומרת המשנה, כן. אשתו לא נאסרת עליו, למרות שהוא היה עם אחותה. שואלת הגמרא, למה היא לא נאסרת עליו? ותאסר אשתו מדרבנן בשכיבה דאחותה, מידי דהווה, כמו שמצינו לגבי האישה שהלך בעלה למדינת הים. נסע לחוץ לארץ, ובסוף הודיעו לאישה שבעלה מת, התחתנה עם מישהו אחר, בסוף התברר שבעלה חי, היא נאסרת על בעלה, כי היא הייתה אשת איש שנבעלה למישהו אחר. תרצת הגמרא, יש הבדל גדול, לא דמי, זה לא דומה. אשתו, אישה שהיא אשת איש, ששמעה שבעלה מת והלכה והייתה עם מישהו אחר, זה במזיד, אם היא הייתה יודעת בוודאות שבעלה חי, ובכל זאת היא הייתה באיסור הולכת למישהו, נבעלת למישהו אחר, אסירה מדאורייתא, היא נאסרת מהתורה לבעלה. אז לכן, במקרה שהיה שוגג, שבאו ואמרו לה שבעלה מת, ולכן התחתנה עם מישהו אחר, גזרו ברבנן שתהיה אסורה על בעלה. אבל אחות אישה, גם אם אדם באיסור התחתן איתה, זה במזיד לא אסירה, גם אם זה היה במזיד, הוא היה רשע, התחתן עם אחות אשתו, אשתו לא נאסרת עליו, כמו שתכף הגמרא תדרוש את זה, מהפסוק. מזיד לא אסירה מדאורייתא. אז גם, אז בפרט פה שזה בשוגג, שהרי אמרו לו שאשתו מתה ולכן הוא התחתן עם אחותה, לא גזרו ברבנן שאשתו תאסר עליו. ומנהלן, די אשתו לא אסירה מהתורה כשהוא התחתן עם אחותה. נתניה, פסוק אומר על אדם שאשתו זינתה לו עלינו תחתיו, פסוק אומר ושכב איש אותה, אז כתוב שהיא נאסרת על בעלה. בפסוקים שם. דורשת הברייתא, דווקא אותה, את עצמה, שכיבתה עם איש זר, או סרתה על בעלה. ואין שכיבת אחותה עם בעלה, או סרתה את האישה על בעלה. זה דורשים מהאיתור של המילה אותה. שיכול, אם לא היה דרשה מיוחדת שהיא מותרת לבעלה, למרות שהוא בעל אחותה, והלא דין הוא, היינו יכולים להיות בקל וחומר שהיא נאסרת עליו. ומה במקום שבא אדם על אשת איש? שהגמרא במסקנה אומרת שזה הכוונה איסור קל. אדם התחתן עם אישה נשואה, אדם היה עם אישה נשואה, בעל אישה נשואה, שזה איסור קל לעומת אחות אישה. נאסר בבעלה שבעלה הוא האוסר אותה לעולם. זאת אומרת, לפני שבעלה התחתן איתה, היא הייתה מותרת לנסה לאחרים. בעלה הוא האוסר אותה, והיא נאסרת על האוסר, אפילו שזה איסור קל. אז אדם שבא לאחות אשתו, מקום שבא לאחות אשתו, שזה איסור חמור יותר מאשר אשת איש, שהרי אשת איש, האוסר אותה יכול גם להתיר אותה. את זה שאסר את האשת איש זה בעלה, אם הוא יגרש אותה, מתיר אותה בחייו. לעומת זאת, אחות אישה, מי אוסר את אחות אישה על בעלה? היא, האישה, אוסרת את אחותה. כל זמן שהיא בחיים, אין לבעלה היתר באחותה. זאת אומרת שבחייה אין לאחותה היתר לבעלה. אז אם כן, הרבה יותר חמורה מאשר אשת איש. כי הרי אשת איש שנאסרת על ידי הבעל, הוא יכול גם להתיר אותה בחייו. אבל אחות אישה שנאסרת על ידי האישה לבעלה, אין לה היתר בחייה. כל זמן שהאישה בחיים, אחותה אסורה על בעלה. לכן זה נקרא איסור חמור לעומת אשת איש. אינו דין שאם הוא בעל אחות אשתו של איסור חמור, אינו דין שהוא נאסר באשתו שהיא הגורם האוסר את אחותה עליו. אז אם כן, היינו לומדים מקל וחומר. אני אומר את זה עכשיו יותר בקצרה. ומה באשת איש שזה איסור קל? אם הוא בעל אשת איש, בעלה האוסר נאסר, האוסר שאוסר אותה על ידי קידושיו נאסר, מקום שבעל אחות אשתו, שהוא איסור חמור, אינו דין שהוא נאסר באשתו שהיא האוסר אותו על אחותה. אז אם לא היה דרשה מיוחדת, היינו אומרים שהבעל נאסר באשתו אם הוא בעל אחותה. אבל בגלל שכתוב אותה, דורשים שהיא מותרת עליו. ממשיכה הברייתא. יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. אדם שבא על ערווה, האם אשתו נאסרת עליו או לא. לפי בית שמאי, אשתו נאסרת עליו. לפי בית הלל, אשתו לא נאסרת עליו. עכשיו, על איזה ערווה מדובר פה? אז יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי. אמר רבי יהודה שהוויכוח הוא אחות אשתו. אבל לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבעל חמותו, שבמקרה הזה הוא ודאי פוסל על ידי הביאה הזאת את אשתו עליו. ועל מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? בבעל אחות אשתו. שבית שמאי חולקים על המשנה שלנו, והם אומרים שהבעל אחות אשתו פוסל את אשתו עליו. הם לא דורשים את הדרשה אותה שבאה להתיר את אשתו כשהוא בעל אחותה. ומה שלמדנו במשנה שהיא מותרת עליו למרות שהוא בעל אחותה, זה דעת בית הלל, שהם אומרים שאם הוא בעל אחות אשתו לא פוסל את אשתו עליו. זה דעת רבי יהודה. שבבעל חמותו ודאי פוסל את אשתו עליו. בעל, אחות, אשתו, לפי בית שמאי פוסל, לפי בית הלל לא פוסל. לעומת זאת רבי יוסי, אמר רבי יוסי, לא. הוויכוח הוא לגבי בעל חמותו, האם אשתו נאסרת עליו. לא בבעל, אחות, אשתו. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבעל אחות אשתו, שבוודאי לא פוסל בביאה הזאת את אשתו, כמו שדרשנו מהמילה אותה. על מה נחלקו? בבעל חמותו. האם אשתו נאסרת. שבית שמאי אומרים, פוסל, היא נאסרת, ובית הלל אומרים, לא פוסל, היא לא נאסרת. ולפני שנבאר את טעמו של רבי יהודה, שהוא הביא דעתו הראשון, הברייתא מבארת קודם כל את טעמו של רבי יוסי, שעכשיו הביא את דעתו. למה לפי כולם, הבעל אחות אשתו אינו פוסל? אז אנחנו כבר ראשנו את זה מהמילה אותה, אבל הוא מחלק את זה בין אם הוא בעל אחותה בשוגג לבין במזיד. לפי שבתחילה, לפני שהתחתן האיש עם האישה, הוא מותר בכל אנשים שבעולם, מותר בה, מותר באחותה, מותר באמא, הוא יבחר אם היא רוצה להתחתן, כל זמן שהיא כמובן לא ערבה עליו. אבל בכל אופן, הקרובות של אשתו, כולן היו מותרות עליו, לפני שהוא התחתן איתה. והיא, אין מה לדבר בכלל, היא מותרת בכל האנשים שבעולם. כל הישיבות, כל המקומות, זאת אומרת, כל אחד שהוא לא קרוב שלה, היא מותרת בו. ברגע שהבעל קידשה, הוא נאסר והיא נאסרת. הוא אוסרה בכל האנשים שבעולם. והיא אוסרתו בסך הכל בקרובותיה. לכן, כמובן, מרובה האיסור שהוא אסרה, שהוא אוסר אותה על כולם, מהאיסור שהיא אסרתו הוא, שהוא על ידי שהוא קידש אותה אסרה בכל האנשים שבעולם באיסור אשת איש. והיא, בסך הכל, כל מה שהיא אסרה, מה שהיא אסרה אותו, היא לא אסרתו אלא בקרובותיה. ולא דינו, אפשר ללמוד קל וחומר. ומה הוא, שהוא חמור, שהוא הרי אסרה לאשתו בכל אנשים שבעולם, הפכה להיות אשת איש. אם שגגה, באסור לה, אם היא נבעלה למישהו אחר, אם זה היה בשוגג, זה היה בשוגג, שאמרו לה מת בעלך, אם זה על פי שני עדים, שאילו שמת בעלה, אינה נאסרת על בעלה. אינה נאסרת במותר לה. אז היא, שהיא יותר קלה, שהרי לא אסרתו אלא בקרובותיה, אם שגג באסור לו, אם הוא בא בשוגג על אחותה, אינו דין שלא נאסר לו במותר לו, שהוא לא יאסר בה. וזה הדין שלומדים קל וחומר לשוגג, שהוא בא בשוגג על אחות אשתו, על פי שני עדים. אשתו לא נאסרת עליו. מניין נלמד לבא במזיד על אחות אשתו, מניין שאשתו לא נאסרת עליו, תלמוד לומר, ושכב איש אותה, כמו שדרשנו מקודם, אותה שכיבתה או סרתה, אם היא כאשת איש הלכה וזינתה עם מישהו אחר, היא נאסרת על בעלה, ואין שכיבת אחותה או סרתה, אם בעלה, בעל אחותה, היא לא נאסרת על בעלה. אז זה ההסבר של דברי רבי יוסי, למה בית שמאי ובית הלל מודים, בבעל אחות אשתו, שאשתו לא נאסרת עליו. אמר רב עמי, אמר בשם ריש לקיש, מה הייתה עמד רבי יהודה, שבית שמאי ובית הלל מודים בבעל חמותו, שאשתו נאסרת עליו. דכתיב, בבעל חמותו, באש ישרפו אותו ואת הן. את הרשע הבועל ואת הן, את שניהן, משמע שתיים. וזה לא מובן. וכי כל הבית כולו בשריפה, וכי אתה צריך להעניש את אשתו, ענייה זו מה חטאה? מה היה שמה שהרשע הזה בעל את אמא, את חמותו? אלא, אם אינו עניין לשריפה, שבוודאי אשתו לא שייכת בשריפה כי לא חטאה, תנאו עניין לאיסורה שהיא נאסרת על בעלה בזה שהוא בעל חמותו, על אמא. אמר רב יהודה, אמר בשם רבו שמואל, אין הלכה כמו דבריו של רבי יהודה שאמר שהבעל חמותו נאסר באשתו, אלא מותר באשתו. אבל אף על פי כן, רבי יהודה נתן מלכות לאדם שבעל חמותו. כמו שהגמרא מספרת, אהוד עבד איסורה בחמתי, אדם בא על איסור בחמותו, עתי רב יהודה נגדי, בא רב יהודה נתן לו מלכות ואמר לי, אמר לו, אני הרי אמרתי בשם שמואל, אין הלכה כרבי יהודה, אבל אילו דה אמר שמואל, אין הלכה כרבי יהודה, אם לא שהוא היה פוסק, לא כמו דעתו של רבי יהודה, והוא היה סובר כמוהו שהבעל חמותו נאסר באשתו, אסרית הלך איסורה דעלם, הייתי אוסר אותך באשתך לעולם, אבל מכיוון שאין הלכה כרבי יהודה, אז הסתפק רב יהודה במלכות שהלקה אותו. התורה אומרת, ושכב איש אותה, מהמילה אותה אנחנו ממעטים ואומרים שהבעל אחות אשתו לא נאסר באשתו. איך ראינו בברייתא? בכל אופן, לפי דעת רבי יוסי זה לפי כל הדעות, ולפי רבי יהודה זה לפי דעת בית הלל. בשמה צריכים דרשה מיוחדת? למה היינו סבורים שהבעל אחות אשתו נאסר באשתו? כי הם לומדים קל וחומר. ומה במקום שבעל איסור קל נאסר האוסר? מקום שבעל איסור חמור אינו דין שנאסר האוסר? אנחנו כבר אמרנו את המסקנה של הגמרא שאיסור קל הכוונה לאשת איש. ומה באשת איש של איסור קל לעומת אחות אישה? הבעל שהוא זה שאסר אותה על אחרים נאסר? אז מקום שבא על איסור חמור אחות אשתו אינו דין שאשתו שהיא זאת שאוסרת אותו על אחותה תאסר עליו ברגע שהוא בא על אחותה. תלמוד לומר אותה למעט שהבעל אחות אשתו לא נאסר באשתו. הגמרא עכשיו הולכת ומבארת מהי איסור קל, מהו אותו איסור קל. אז הגמרא בהתחלה מנסה להביא כל מיני איסורים, בסוף מגיעה למסקנה מה שאמרנו שזה הכוונה לאשת איש. אמר רב חיסדא, האיסור קל הכוונה מחזיר גרושתו משניסית. אדם היה נשוי לאישה, גירש אותה, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר. בא להי, ברגע שבא להאחר, עשרה לידי, היא נאסרת על בעלה הראשון. וגם אם הוא גירש אותה, היא נאסרת לחזור לבעלה הראשון, באיסור מחזיר גרושתו. בא להידך, אם הראשון בא על גרושתו באיסור, אחרי שהשני גירש אותה, עשרה לידי, הוא אוסר אותה על השני. למה? כי כעת היא גרושתו של השני שהייתה נבעלה לאחר. אז היא אסורה על השני. למה זה נקרא איסור קל? כי זה סך הכל איסור לא תעשה, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה. וזה הכוונה שאם, מה באיסור קל? שאם בעליה נאסר האוסר, שאם החזיר המגרש את אשתו שגרש משניסית לאחר והתגרשה מאחר, הוא החזיר אותה באיסור, אז האוסר השני, שהוא זה שבעצם גרם שהיא תהיה אסורה על הראשון. הרי היא הייתה נשואה לראשון, הוא גירש אותה. היה מותר לו להחזיר אותה. מי גרם שיהיה אסור לו להחזיר אותה? זה שהיא נישאת לאחר. אז הוא זה שאסר אותה על הראשון. אם הראשון יבוא עליה באיסור, הוא אוסר אותה על האוסר, על השני. למה? כי השני הרי גם גירש אותה, ואחרי שהיא נבעלה לראשון, היא נאסרת על השני גם כן. אז כל שכן, אחות אשתו, אדם שבא עליה, שזה איסור יותר חמור, שזה בקרת, ודאי, אשתו שהיא זאת שאסרה אותו על אחותה, ודאי אמורה לאסר עליו. אם לא הפסוק שבא ללמד שהיא לא נאסרת. שואלת הגמרא, אם זה הכוונה איסור קל, אז איך אפשר ללמוד כזאת קל וחומר? יש פה תחייה, פרחה. מה למחזיר גרושתו משנישאת, שהיא חמורה יותר מאחות אשתו? שכן, נטמע הגוף, עבירה נעשתה באותה אישה עצמה. ואיסורה שנאסרת על בעלה, הוא איסור עולם. ככה גרסה פה. לא גורסים איסורה ברוב. איסורה הוא איסור עולם. היא נאסרת על בעלה הראשון לעולם. לכן היא נאסרת. אבל אחות אישה, אז קודם כל העבירה לא נעשתה באישה אלא באחותה. אז אם כן, אין סיבה שאשתו תאסר עליו. וחוץ מזה, היא לא נאסרת, אחות אשתו לא נאסרת עליו לעולם, היא נאסרת על כל מן שאשתו בחיים. אז אולי בשביל זה אשתו לא נאסרת כשהוא בא על אחותה. אלא אמר יש לקיש, מה הכוונה לאיסור קל? יבמה. איסור יבמה. מה זה איסור יבמה? יש שתי אפשרויות. יבמה למן. אי לימה, יבמה שהייתה זקוקה לאיבום לאח של בעלה, במקום מקבל ממנו חליצה ואז התחתן עם מישהו אחר, היא הלכה והתחתנה למישהו אחר. לאחר, היא עברה לאיסור של לא תשתמת החוצה לאיש זר. לאיסור קל שלא תעשה. ומה הכוונה שנאסר האוסר? כדי רב אמנון אדם, מה רב אמנונה? שומרת יבם, אישה שממתינה לאיבום של אח של בעלה, שזינתה עם אחד מהשוק, בזה היא אסורה להתייבם ליבמה כמו אשתי שזינתה. זה הכוונה נאסר האוסר. מי זה שאוסר את היבמה להינשא לשוק? היבם, כי זקוקה ממנו לחליצה. הוא נאסר על ידי שנישאת לאחר. אז קל וחומר כשבאה לאחות אשתו של איסור חמור, של קרת, ודאי אשתו תאסר עליו. זה הכוונה איסור קל, יבמה לאחר. מה ליבמה שכן היא עצמה נבעלה לאחר, נטמע הגוף. וכן איסורה ברוב. האיסור שלה זה על רוב העולם, חוץ מהיבם. שאין כן אחות אשתו, העבירה נעשתה באחותה, אז אם כן אין סיבה שהיא תאסר על בעלה. והאיסור שלה זה לא על רוב העולם. האיסור של אחות אשתו זה רק על בעלה. אבל מישהו אחר מותר להתחתן עם אחות אשתו. מותר להתחתן עם אחותה. אחות אשתו אסורה לא לבעלה של אשתו, אבל היא מותרת לאחרים. אז אם כן, זה במידה מסוימת, איסור אחות אשתו יש בה כולה ביחס לאישה שזקוקה לאיבום שהלכה למישהו אחר. אלא מה הכוונה איסור יבמה? יבמה להכין. הרי כשאדם עוזב את העולם לא ישיר צאצאים, אשתו זקוקה לאיבום לאחד מהאחים של בעלה. מי ייבם אותה? אחד מהאחים. אם אחד מהאחים הלך ולא ייבם אותה, וגם לא הוציא אותה על ידי חליצה, לקנה אותה בקניין שקונים בדרך כלל אישה. לא יבמה, אישה. על ידי למשל טבעת קידושין, שזה כמו כסף. יבמה זה לא קונה, אבל תקנו חכמים שזה מועיל מדרבנן, שכעת היבמה הזאת מיועדת רק ליבם הזה שקנה אותה בקניין מאמר, זה נקרא, ונאסרת על שאר האחים. זה איסור קל, כי הקידושין האלה הם רק מדרבנן. מה הכוונה נאסר האוסר? כי מי שנתן את המאמר, משקידש אותה בקידושין דרבנן, הוא אוסר אותה על האחים. עבד במאמר היי, האח הראשון עשה במאמר, על ידי זה עשרה, על ידי היי, הוא אוסר אותה על שאר האחים. אם אחד משאר האחים בא עליה אידך, עכשיו עשרה על ידי היי, כעת הוא אוסר אותה, שהבעל המאמר לא יוכל לייבם אותה, ולקחת אותה לאשתו. למה? כי אח שני קנה אותה. זאת אומרת, שעל ידי ביאת האח האחר נאסר האח הראשון שהוא זה שאסר אותה. אז שאלת השאלה, מה היריה שבאה לאח שני? מה אתה צריך להגיד דווקא, בא עליה אחד מהאחים. אפילו עבד בנה ממאמר, זה לא קשור פה לאיסור מחמת ביאה. היא לא נאסרת על הבעל, זה שנתן המאמר, מחמת ביאת השני. היא נאסרת מחמת פעולה שעשה השני. גם אם השני היה נותן לה גם כן מאמר, מלאך אחד נתן לה מאמר, באח אחר גם נתן מאמר. אז לכאורה, היא גם כן נאסרת על הראשון שנתן המאמר, אומרת, מה לא קשה? זה לא קושייה, כי אפשר להעמיד את הברייתא, כמו רבן גמליאל דאמר בדף נון, שאפשר לתת מאמר רק פעם אחת ביבמה. ואין מאמר שני תופס ביבמה אחרי מאמר הראשון שנתנו לה. אלא אומרת הגמרא, אבל עדיין יש לה, אפשר להקשות כאן. כי הרי ישנם ארבע פעולות שאפשר לעשות ביבמה. או ביאה לקנות אותה, או חליצה להוציא אותה שזה מהתורה, או מאמר לקנות אותה רק מדרבנן, או גט להתחיל להוציא אותה רק מדרבנן. אם אח אחד נתן מאמר והשני נתן גט, על ידי הגט הוא אוסר אותה עליו וגם על בעל המאמר. אז למה צריך להגיע לביאה? אפילו נתן לה השני גט, ואפילו חלץ לה השני. הרי הוא אוסר אותה על הראשון. אז אם כן, אנחנו מחפשים פה מקרה שעל ידי ביאה הוא אוסר על האוסר. לא על ידי מאמר או גט. במקרה שלנו זה לאו דווקא על ידי ביאה, זה גם על ידי מאמר או גט. אלא אמר רבי יוחנן, מה הכוונה איסור קל? איסור סוטה. שזו אישה שנחשדת שנבעלה לאשתי שנבעלה לאחר. שואלת הגמרא, סוטה למן, שנבעלה באיסור למן. אי לימא שנבעלה לבעל באיסור, למה שהיא תהיה אסורה לבעל? ברגע שהבעל חשד בה שהיא עושה דברים אסורים עם אדם מסוים, והוא מזהיר אותה ומקנה לה, אל תסתרי יותר עם איש פלוני. והיא הלכה ונסתרה איתו, הסתגרה איתו, היא נאסרת על בעלה. עד מתי? זמן בית המקדש היה מי סוטה, עד שמשקה אותה במי סוטה שבודקים אותה, ואם היא קשרה, היא מותרת לו. וזה האיסור קל, סוטה לבעלה אחרי שכינה ונסתרה. כינה לה ונסתרה. ומה פירוש נאסר האוסר? הבעל, אם בא להבעל באיסור, אסרה עלי דבועל. הוא אוסר אותה לבועל לעולם. למה? הרי כאן אנחנו לא מדברים באישה שבאמת ידוע שהיא זינתה, אלא חשד. עכשיו, בעלה קינלה, אל תסתרי עם איש פלוני, והיא הלכה ונסתרה. סתם פגישה, יכול להיות שהם נפגשו בשביל עסקים, יכול להיות שהם נפגשו בשביל פוליטיקה, לא יודעים בשביל מה. אבל יכול להיות שהיא בסדר והיא נקייה מאבון. איך בודקים את זה? בזמן בית מקדש יש מייס אותה. בודקים אותה, אם היא קשרה, רואים שהיא קשרה. ואז, היא מותרת על בעלה כמובן, ואם בעלה יגרש אותה או שהיא תתעלמן ממנו, היא תהיה מותרת אפילו על מי שהיא חשודה עליו שהוא הבועל. כי התברר שהוא לא בא עליה באיסור, ואז היא תהיה מותרת לו. אבל ברגע שהבעל, אחרי שכינה לה ונסתרה, שהוא נאסר בה, הוא בא עליה באיסור, כעת כבר לא יכולים להשקות אותה מייסותה. כתוב, וניקה האיש מאבון, דורשים, שדווקא אם האיש, אם הבעל נקי מאבון, אז המים בודקים את אשתו. אבל מכיוון שהוא בא עליה באיסור, אחרי שנאסרה עליו, כינה לה ונסתרה, לא משקים אותה יותר מייסותה. אז בעצם את זה שהבעל, כעת, אוסר אותה על הבועל. למה? כי ברגע שהיא חשודה כסותה, היא אסורה גם על הבעל וגם על הבועל. רק מה, אם היו משקים אותה מייסותה, היא הייתה נהיית מותרת גם על הבעל, ואחרי זה אם הבעל היה מגרש אותה, או שהייתה מתעלמנת ממנו, הייתה מותרת אפילו על זה שהיא הייתה חשודה עליו שהוא הבועל, כי הרי המייסותה בדקו אותה והתבררה שהיא קשרה. אבל כאן, כשאי אפשר לשקול אותה מייסותה, היא נאסרת לתמיד על הבועל. זאת אומרת שהבעל אוסר אותה על הבועל, גם אם עכשיו יהיה גט או היא תתעלמן מהבעל הראשון, היא כעת אסורה על הבועל, כי היא לא נבדקה על ידי מייסותה. ומי אשם בזה? הבעל שבא לאחר כינוי וסתירה, זאת אומרת שהוא אוסר אותה על הבועל. זאת אומרת, מה במקום שבעל איסור קל? שהבעל, אחרי כינוי וסתירה לפני שהשקע אותה, זה לא איסור קראת. בכל זאת, נאסר, היא נאסרת על הבועל, אז כל שכן, באיסור חמור של בעל אחות אשתו, שזה בקראת, ודאי נאסרת על, על אשתו, ודאי נאסרת עליו. אבל אם זה הכוונה איסור קל, זה גם כן לא ייתכן. כי הרי האיסור שהוא אוסר אותה על הבועל, זה לאו בדווקא אם הוא בא עליה באיסור. גם אם הוא לא בא עליה באיסור, כל מה שהיא נאסרת על הבועל זה עד שהיא, כמובן לא, לא בועל, בועל זה רק השם, אבל יכול להיות שהוא באמת הוא אדם כשר, זה שהיא חשודה עליו. היא נאסרת עליו כל זמן שלא שותה מהמי סוטה ומתברר שהיא נקייה וכשרה. עכשיו, למה היא לא תשתה את המי סוטה? יכול להיות בגלל שבעלה בא עליה באיסור, ואז אין המים בודקים את אשתו, וזה יכול להיות עוד סיבות. מהר הבא עליה, אפילו אם נתן לגט, אם הבעל נתן לגט, הוא כבר לא יכול להשקוט את המי סוטה. והיא גם כן תאסר על הבועל, כי היא לא נבדקה. ואפילו אם אמר סתם, אין אני משקה אותה, כיוון שלא תשתה, היא גם כן נאסרת. אלא מה הכוונה איסור קל? אולי נאמר, סוטה לבועל. שהיא נאסרת עליו, ברגע שידוע שבאמת נבעלה לבועל, היא נאסרת על בעלה. לעולם, כי יש אשתי שזינתה, ונאסר האוסר הכוונה, הבעל שהוא אסר אותה על הבועל, על ידי ביעת הבועל, היא נאסרת כעת עליו. שאלת השאלה, למה אתה אומר שזה איסור קל? היי, איסור קל הוא. איסור חמור הוא, דיינו יש את איש, שהעונש על זה זה חנק. וזה יותר חמור מאחות אישה, שהעונש זה רק, זה מיטה בידי שמיים של קראת. אלא, אמר רבה, מה הכוונה איסור קל? כמו שאמרנו, מסקנה של הגמרא זה הכוונה לאשת איש. וכן, כי את הרבין, אמר בשם רבי יוחנן, כשהוא הגיע מארץ ישראל, אמר בשם רבי יוחנן, איסור קל, הכוונה אשת איש. אשת איש זה איסור קל לעומת אחות אשתו. למה? ומה עיקר אלי איסור קל? שיש כולה באשת איש. שאין בעלה האוסרה באיסור אשת איש, אוסרה כל ימיו. אלא הוא יכול לגרש אותה. על ידי גט. לעומת זאת אחות אישה, מי אוסרת אחות אישה על הבעל? האישה. וכל זמן שהיא חיה, גם אם היא תתגרש ממנו, אחותה אסורה עליו. הזמן היחיד שאחותה תהיה מותרת זה רק אחר מיטתה, אז היא לא יכולה להתיר אותה בחייה, אז לכן זה נחשב איסור חמור ליומת אשת איש, שאשת איש שהבעל אסר אותה, הוא יכול כן להתיר אותה בחייו על ידי גט. תניא נמי אחי, באמת ככה ברייתא אומרת מפורש, אבא חנן אמר משום רבי אלעזר, הקל וחומר הוא מאיסור אשת איש. ומה במקום? הבעל אשת איש שזה איסור קל. למה זה איסור קל? שבעלה, האוסרה, אין אוסרה כל ימיו, אלא יכול לגרש אותה. ואז היא תהיה מותרת לאחרים. אף על פי כן, כשהיא זינתה עם אחר, נאסר בעלה שהוא האוסר, הוא זה שאסר אותה לאחרים. אז הבעל אחות אשתו, שאחות אשתו זה איסור חמור, שהרי אשתו שהיא האוסרה, היא זאת שאוסרת את אחותה על בעלה, אוסרה כל ימיו, כל זמן שהיא בחיים אסור לו לקחת את אחותה. אינו דין שאם הוא בעל אחותה, הוא נאסר על אשתו, שהיא זאת האוסרה על אחותה, ככה הם לומדים מקל וחומר, לאסור את אשתו כשהוא בא לאחות אשתו, תלמוד לומר באשת איש אותה, דורשים אותה, שכיבתה או סרתה, אם מישהו אחר בעליה, היא נאסרת על בעלה, ואין שכיבת אחותה או סרתה, אם בעלה בעל אחותה, היא לא נאסרת עליו. היא לא נאסרת עליו אם הוא בא על אחותה. מה פרוש הוא בעל אחותה ואחותה לא נשואה? גם אם היא כן נשואה. רגע, ואם היא נשואה אז איך הוא בא עליה? אלא מדובר פה שהלכו אשתו וגיסו לחוץ לארץ. באו ואמרו לו, לבעל, שמתה אשתו וגם הבעל של אחותה של אשתו גם כן מת, גיסו. אז הוא עשה לעצמו חשבון ואמר, אם אשתו מתה, אז אחותה מותרת עליו, רגע, אבל יש את איש, כן, אבל גם גיסו מת. אז לוקח את, את, את אחותה. עכשיו, כל מה שהוא שמע שאשתו מתה ושגיסו מת, זה הישועה. אולי אפילו היה עד, אבל בסוף התברר שזה לא נכון. אשתו חזרה וגיסו חזר, ומה עושים עכשיו? הוא לקח את אחות אשתו באיסור. גם איסור אחות אישה וגם איסור אשת איש. אז לפי תנא קמא, אף על פי כן, אשתו, אפילו שהוא בא על אחותה, אשתו לא נאסרת עליו. ומה אם אחות אשתו? היא הרי הייתה אשת איש והיא נבעלה למישהו אחר. היא נאסרת על בעלה. כך אומרת תנא קמא, אף על פי שנאסרת על בעלה, אחות, אשתו, למרות שהוא אסר את אחות אשתו על בעלה, אשתו מותרת עליו. בא רבי יוסי ואומר, כל שפוסל וכולי, כל שפוסל על ידי אחרים, אם הוא פוסל את אחות אשתו על בעלה, פוסל על ידי עצמו, גם אשתו נאסרת עליו. ככה בא רבי יוסי לחלוק ולהחמיר. כל שאינו פוסל על ידי אחרים, אם הוא לא אוסר את אחות אשתו על בעלה, על גיסו, היא לא אוסרת את עצמו, זה יכול גם לקחת את אשתו, והיא לא נאסרת עליו. הגמרא מבארת באיזה מקרה מדובר פה. מתי אחות אשתו נאסרת על בעלה, ואז גם אשתו נאסרת עליו, מתי לא, באיזה מקרה זה מדובר. מה היא כאמר רבי יוסי? היא לימה, אם תרצה לומר שרבי יוסי בא להתמקד בחלק המקל, שאם אחות אשתו לא נאסרת, אז גם אשתו לא נאסרת. כאמר תנא קמא, תנא קמא אמר, דאזיל, במקרה שהלכו אשתו וגיסו, שהוא בעל של אחות אשתו, הלכו למדינת הים, ובאו ואמרו לו שמתו אשתו וגיסו, ולכן הוא התחתן עם אחותה, כמו שאמרנו, לסוף שתיהם חזרו. אומר תנא קמא, אשת גיסו אסירה, היא נאסרת על בעלה, למה? כי היא הייתה עם מישהו אחר, ואשת איש שהייתה עם מישהו אחר אפילו בשוגג, נאסרת על בעלה. ואשתו, אפילו שהוא בעל אחותה, שריה מותרת. כמו שאמרנו עד עכשיו. וכאמר לרבי יוסי, רבי יוסי בא להקל. כי היכי דאשתו שריה, כמו שאשתו מותרת עליו, אשת גיסו נמי שריה. אז גם אחות, אשתו מותרת על בעלה, על גיסו. כיוון שאשתו מותרת, אחות אשתו גם כן מותרת. וחכמים לא כנסו במקרה כזה. אי אחי, אם זה מה שמתכוון רבי יוסי, למה הוא אומר, כל שאין פוסל על ידי אחרים, אם הוא לא פוסל אשתו של מישהו אחר על, 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 על אותו אחר, אז אין פוסל את אשתו על ידי עצמו, אז גם אשתו לא נפסלת עליו. משמע שהדין שלו תלוי בדין של, של זאת שהוא בא עליה, של אחות אשתו. ואם אתה רוצה לבאר שזה הפוך, ש... אם הוא מותר באשתו, אז גם אחות אשתו מותרת בבעלה, היה צריך לכתוב ככה. כל שאין פוסל על ידי עצמו, כל מקרה שלמרות שהוא בעל אחות אשתו, אשתו לא נאסרת עליו, אינו פוסל על ידי אחרים, אז גם אחות אשתו לא נאסרת על בעלה, זה מה שמי בא אליי. לכן הגמרא לא מקבלת את ההסבר הזה. אלא מבארת הסבר אחר, שהוא גם נשאר במסקנה, רק שיש שני הסברים איך לבאר אותו בדיוק. ואלא, כי היכי דאשת גיסו אסירה, במקרה שאחות אשתו נאסרת על בעלה, על גיסו, בגללו, בגלל שהוא בא עליה. יש חכמים כנסו שהיא תאסר על בעלה. אשתו נמי אסירה. גם אם על פי הדין אשתו הייתה מותרת כי היא לא נאסרת בשכיבת אחותה, אף על פי כן חכמים אסרו אותה על בעלה. אומרת הגמרא בסדר. זה הסבר מצוין, תכף נראה גם כן באיזה מקרה בדיוק זה מדובר. אבל התינך זה מובן החלק הראשון בדבריו של רבי יוסי. כל שפוסל על ידי אחרים, שהוא אסר את אחות אשתו על גיסו, על בעלה, פוסל על ידי עצמו, תקנו חכמים שגם אשתו תהיה אסורה עליו. אבל מה הפירוש של המשך דברי רבי יוסי? מכל שאין פוסל על ידי אחרים, אין פוסל על ידי עצמו. שיש מקרה שהוא בא להתיר. מה יביד התאי? על איזה מקרה זה מדובר? אפשר להגיד מקרה פשוט, אומר תוספות, במקרה שאחות אשתו לא הייתה נשואה. אז אם כן, הוא לא עושה אותה על בעלה. היא לא הייתה נשואה, אז אין מישהו שיעשר עליה. אבל אומר תוספות, זה לא מסתבר לומר דבר כזה, כי מה פירוש שאינו פוסל על ידי אחרים? מי הם האחרים? משמע שיש פה אחרים שאמורה להיפסל עליהם. זאת אומרת, משמע שהיא כן נשואה. לכן מבארת הגמרא פשוט שני הסברים. איך לבאר את זה? זאת אומרת, התירוץ הזה נשאר רק שמבארים אותו בשני דרכים. הדרך הראשונה זה דברי רבי עמי. אמר רבי עמי, דבריו של רבי יוסי הם הרי אישה. על הלכה מסוימת שלמדנו במשנה הראשונה בפרק, פרק עשירי. שם למדנו ש... אישה שאמרו לה שבעלה מת, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, האם כשמתברר בסוף שבעלה חי, יכולה לחזור לבעלה או שהיא נאסרת עליו, זה תלוי מי הם אלה שאמרו לה שבעלה מת. אם זה היה עד אחד, אז היא נאסרת על בעלה. ואם זה היה שני עדים, היא מותרת על בעלה. בכל אופן הפיר רבי שמעון ודאי. ועל החילוק הזה נאמרו דבריו של רבי יוסי. הרי לא חייב להיות שאם הוא בא לאחות אשתו, היא נאסרת על בעלה. זה תלוי למה התחתנה איתו אחות אשתו. על סמך עדות של עד אחד שהעיד שבעלה מת, או על סמך עדות של שני עדים שהעידו שבעלה מת. וזה מה שאומר רבי יוסי. כי הרי למדנו במשנה שאם... בעלה הלך למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעל, שמת בעלה. ומי זה שאמר לה את זה? עד אחד. ולכן היא לא יכלה לסמוך על העד הזה, הייתה צריכה לקבל יותר מיוחד מבית דין. ולכן היא נישאת על פי בית דין, שזו הכוונה שנישאת על פי עד אחד. אז ברגע שבעלה חזר, תצא מהשני. ומכיוון שהיא סמכה על בית דין, יחיד שסומך על הוראת בית דין, היא פטורה מן הקורבן, לא צריכה להביא קורבן חטאת, כמו אחת שעברה על בשוגג על דבר שבמזיד חייבים עליו קראת, שזה שתיש, שתיש, היא פטורה מן הקורבן כי עשתה על דעת בית דין. וגם במשנה למדנו שהיא נאסרת על בעלה, שזו הנקודה פה העיקרית, זה במקרה שנאסרת על פי עד אחד, אז היא נאסרת על בעלה. אבל אם היא נישאת על פי שני עדים שאמרו לה מת בעלה, ואם כן היא לא הייתה צריכה אישור של בית דין, היא הייתה יכולה לשאת, להינשא למישהו אחר, ובסוף בעלה חזר, כאן תצא וחייבת בקורבן. למה היא חייבת בקורבן? כי היא לא סמכה על בית דין, אלא היא שוגגת רגילה והיא צריכה להביא קורבן. אבל כי יפה כוחו של בית דין שפותרה מן הקורבן, זה עדיין שייך לזה שהסיבה שהיא נישאת על פי בית דין בגלל שהיה עד אחד, תורה מן הקורבן כי היא סומכת על הוראה של בית דין, אבל ברגע שהיא סומכת על עצמה, זאת אומרת על שני עדים, אז יש גגה רגילה והיא חייבת בקורבן, אבל הנקודה העיקרית כאן, שברגע שהיא סמכה על שני עדים ולכן התחתנה עם בעל אחר, אז כשבעלה הראשון חוזר, היא מותרת לבעלה הראשון. ועל זה כאמרת נקמה, כשאשתו וגיסו הלכו לחוץ לארץ ובאו ואמרו לו ששני מתו, מי הם אלה שבאו ואמרו את זה? לא שנה, כמובן מדובר פה, שכלפיו שאמרו לו שלא עלינו מתה אשתו, ודאי היו פה שני עדים. אבל כלפי אחות אשתו שאמרו לה שמת בעלה, והיא סמכה על זה והתחתנה איתו, יכול להיות שאפילו היה עד אחד. אומרת הנקמה, אבל לדעתי זה לא משנה. לא שניים, היא נישאת לו על פי עדים, על פי שני עדים, ואז כשבסוף מתברר שבעלה חי, היא מותרת עליו, יש את גיסו שריח, מותרת לחזור לבעלה. ולא שנה כשהסיבה שהיא נישאת לו היה על פי עדות של עד אחד, ולכן היא קיבלה היתר של בית דין, ואז דאשת גיסו אסירה, אשת גיסו ברגע שבעלה חוזר נאסרת על בעלה, בין כך ובין כך, אשתו לא נאסרת עליו. זה שהוא בא לאחות אשתו, אשתו לא נאסרת עליו. זה דעת הנקמה, וכמו שאמרנו את זה כל הזמן. ועל זה כאמר לי רבי יוסי, רבי יוסי בא עם רעיון מאוד פשוט, רק אנחנו כעת נלביש את זה על המקרה. הרעיון שלו מאוד פשוט. אם אחות אשתו לא נאסרת על בעלה, בסדר. אז הוא יכול גם לקחת את אשתו. אבל אם אחות אשתו נאסרת על בעלה, אשתו גם נאסרת. אז אומר רבי יוסי, אם אחות אשתו ניסית לו על פי עד אחד, על פי בית דין, ולכן על ידי שהוא בא אליה, היא נאסרת על בעלה, ופוסל על ידי אחרים, ברגע שבעלה חוזר, אז הוא פוסל גם את אשתו על ידי עצמו. אבל אם היא ניסית לו על פי שני עדים, ואז כשבעלה חוזר היא מותרת עליו, אינו פוסל על ידי אחרים, אז אשתו גם כן מותרת עליו, אינו פוסל על ידי עצמו. זה הסבר אחד, הסבר של רבי עמי, פילי פלאים. הסבר נוסף, מביא רבי יצחק נפחה. הוא אמר, לעולם דברי רבי יוסי נאמרו רק בעד אחד שהעיד שבעלה של אחות אשתו מת. הסיפה, מה שמבאר, נראה מדבריו, שזה הכוונה להמשך המשנה. הרי תחילת הפרק, המשנה מדברת על מקרה שעד אחד העיד שבעלה מת, אחר כך מדברים על אם באו שני עדים, אחר כך הם ממשיכים הלאה לדבר על מקרה של עד אחד, וגם המשנה הבאה שעד אחד העיד. אז זה הכוונה הסיפה, מדברים פה שעד אחד העיד שבעלה מת ולכן היא נישאת. ואיך יכול להיות הבדל שפעם אחת היא נאסרת על גיסו, אחות אשתו נאסרת על גיסו, ופעם אחת היא מותרת על גיסו. אם יש כאן עדות של עד אחד, איך יכול להיות שהיא תהיה בכלל מותרת לגיסו, לפי רבי יוסי? אז הוא מבאר כך. יש הבדל. שימו לב דבר פלא פלאים. בקשר בינו לבין אשתו. זאת אומרת, כדי לדעת אם אחות אשתו מותרת על גיסו או לא, אנחנו צריכים לדעת האם אשתו הייתה מקודשת אליו או נשואה אליו. מה הקשר? מה העניין זה לזה? אומר רבי יוסי, יש משמעות גדולה מאוד, האם אשתו הייתה מקודשת אליו או נשואה אליו, כדי לדעת האם אחות אשתו תהיה מותרת לגיסו או לא. עד אז לארוסתו וגיסו, עד אז לאשתו וגיסו. יש הבדל האם היא רק הייתה ארוסתו כשהיא הלכה למדינת הים, וגיסו הלך למדינת הים, או שהיא כבר הייתה נשואה לו, היא הייתה אשתו, כשהלכה למדינת הים וגיסו הלך למדינת הים. מה ההבדל? לעניות דעתי, הגמרא כאן הולכת מהסוף להתחלה. לכן זה קצת יכול לבלבל. ואוכיל על הקל, אכלה פניו, אבקשה ממנו מענה לשון, לסדר את ההסבר של רבי יצחק נפחה, מהסוף להתחלה, שלעניות דעתי זה אולי מבחינה מסוימת מההתחלה לסוף. צריך לדעת את הסוף כדי להבין את ההתחלה אולי במילים אחרות. אז נלך קודם כל עם ההסבר, ואז נראה איך שבעזרת השם מסתדר בתוך המילים של הגמרא. לפי דעתו של רבי יוסי, נתחיל עם דעתו של רבי יוסי. למרות שהגמרא פה מביאה קודם את דעת תנא קמא. וגם רבי יוסי נלך קודם כל עם החלק השני בדבריו. רבי יוסי מביא הבדל כזה. אם הבעל רק קידש את האישה, יש לה אחות והיא נשואה לגיסו. פה זה כבר לא קידש, ניסה, לא משנה, נשואה, נאמר נשואה. או מקודשת, זה לא משנה פה לכאורה. לגבי אחות אשתו זה לא משנה לכאורה. מה שמשנה פה זה לגבי אשתו. אם הוא רק קידש את אשתו, ואז ארוסתו וגיסו נסו למדינת הים, ומשם מגיעה הבשורה שהם מתו. הם מתו, אז אם כן, קודם כל, אחות אשתו מותרת לו, כי אשתו מתה, מותרת אחרי מיטתה. היא הייתה אשת איש, אבל גם בעלה מת. אז הולך ולקח אותה. וזה האמת, זאת הסיבה שלכן הוא התחתן איתה. ואנחנו כאן צריכים כעת לחשוב מה יאמרו הבריות. מה יאמרו הבריות? כן, כאן אנחנו צריכים לחשוב על זה. הייתה כאן אישה שנשואה לבן אדם, וכעת היא נשואה למישהו אחר. איך ייתכן כדבר הזה? אנשים לא שמעו שגיסו ואשתו מתו. מה אנשים יאמרו? קודם כל, אתה שואל אותי איך יכול להיות שהוא מתחתן עם האישה של גיסו? כנראה הוא גירש אותה. גירש אותה. כן, אבל רגע, אז מה אם הוא גירש אותה? אבל היא הרי אחות אשתו, לא? נכון. אז איך הוא התחתן איתה? אז קודם כל, אנחנו יודעים שאשתו היא לא בדיוק אשתו. זאת אומרת, היא רק מקודשת אליו. הוא רק קידש אותה הרי. אני מבין מה הולך פה, יומר אדם. כנראה שכשהוא קידש את אשתו הבעל הזה, היה לו תנאי. היה לו תנאי, הוא רוצה דירה הקרובה ביותר לבית המקדש. נותת לו את הדירה הזאת, מקודשת. לא נותת, לא מקודשת. טוב. כנראה שהיא לא נתנה לו. אז הקידושין בטלים. אז האישה הזאת כבר לא אחות אשתו, זה כבר לא הנקודה. אגב, לא יכול מתחתן איתה, הרי הייתה נשואה למישהו, הוא גירש אותה. טוב, כך אנשים יאמרו. זה לא שזה המציאות, זה מה שאנשים יאמרו. כך אומר רבי יוסי. ולכן, ברגע שהגיס ואשתו של הבעל חוזרים, האנשים מבחינתם, הם לא חושבים שאמור להיות קשר כאן, שהייתה פה איזושהי טעות, וכעת מתבררת הטעות מבחינת האנשים. בן אדם הזה נשוי לאישה, בטוב ובנעימי. הבעל הזה, כשנשוי לאחות אשתו, בעצם מבחינת האנשים, הוא נשוי אליה כראוי. כדת וכדין. אשתו היה תנאי ולא התקיימה את התנאי. אשתו הראשונה, ואחות אשתו, זה שהוא כעת נשוי אליה, בכלל קיבלה גט מבעלה, ולכן התחתן איתה. עכשיו, יאמרו, מה זאת אומרת שהוא מוציא אותה? אנשים מבחינתם, אבל אני צריך עכשיו לתת גט. היית נשוי לאישה, בשביל שהיא תוציא אותה, אתה חייב לתת לה גט. כי אנשים מבחינתם היא נשואה לו. אז באמת, מתקנים חכמים שהוא חייב לתת לה גט. ברגע שהוא נותן לה גט, היא הופכת להיות גרושה. אז קודם כל, זה שהיא אסורה על גיסו, אחות אשתו אסורה על גיסו, בגלל שמבחינת כל האנשים, ברגע שהיא התחתנה איתו, כולם מבינים שהוא כנראה, שגיסו כנראה גירש אותה, ולכן הוא התחתן עם האישה הזאת. אז אם עכשיו גיסו ילך ויקח אותה, מחזיר גרושתו. אז לא קשור לגט, היא נאסרת על הגיסו. עכשיו, למה, ולכן, אומר רבי יוסי, במקום שאוסרה, שפוסל על ידי אחרים, מכיוון שבעצם בזה שהוא לקח את האישה הזאת, את אחות אשתו, היא נאסרת על גיסו, כי אנשים יאמרו שגיסו מחזיר גרושתו, כי הם יגידו שהוא גירש אותה, וניסית איתו, וכעת מחזיר גרושתו משניסית. היא נאסרת על גיסו. היא נאסרת גם עליו, אשתו נאסרת עליו. אשתו הראשונה, המקורית, נאסרת עליו, זאת שהוא קידש אותה. למה? כי הרי הוא היה חייב לתת גט לאחותה. כי מבחינת האנשים, אחותה נשואה לו. והיא כעת אחות גרושתו, מדי רבנה. זה כשהוא קידש אותה. עכשיו, אם הוא היה נושא אותה, לפני שהיא הלכה למדינת הים, וגיסו הלך למדינת הים, ושמעו ששתיהם מתו, אז לפי רבי יוסי, גם אחות אשתו מותרת על גיסו, וגם אשתו מותרת עליו. למה? אז קודם כל נלך בשלב שנודע שהם מתו, התברר בטעות שהם מתו, שיצא שמועה בטעות שהם מתו, אשתו וגיסו, ואז מה שעשה הבעל, ברגע שהיו עדויות, אז בעצם הלך לקחת אחות אשתו כי הייתה עדות שאשתו מתה, ואחות אשתו גם כן לא יש את איש כי הייתה עדות שבעלה מת, התחתן איתה. אף אחד לא יעלה בדעתו לרגע, רגע, איך אתה לוקח כאן את אחות אשתך? מה זאת אומרת איך? זה לא אחות אשתי. מה זה לא אחות אשתך? אתה לא היה לך נישואין אליה? נישואין גמורים? רגע, היה. אבל אולי אנשים יאמרו, תשמע, היה פה תנאי, הוא נסע אותה בתנאי שתיתן לו דירה סמוך לבית המקדש השלישי, ולא קיימה את התנאי, לכן הנישואין בטלו. זה לא. אין דבר כזה לומר, תנאי היה בנישואין. גם אם אפשר לעשות תנאי, גם לפי הדעה שסוברת שאפשר לעשות תנאי, אנשים לא עושים תנאי כזה, כי הם לא רוצים לעשות את בעילתם, בעילת זנות. נישואין אומר שהיה בעילה. אז אם כן, לא אומרים תנאי היה בנישואין. אז תגיד רבנו, מה זאת אומרת שהבן אדם הזה לקח את אחות אשתו? מה זאת אומרת שהוא לקח אותה? כנראה, אנשים לא כנראה, אלא אנשים יבינו את מה קרה פה. הייתה כאן טעות. כנראה שהם יבינו, לא כנראה, אלא הם יבינו שהוא שמע שאשתו מתה וגיסו מת, ולכן הוא לקח את אחות אשתו, כי זה שאשתו מתה, מותר באחותה, זה שאתה אשת איש, הרי בעלה מת. אז ברגע שאלה יחזרו, אשתו וגיסו, כולם יפתחו עיניים מנקיות, כולם יהיו בטוחים שהם מתו. איך יכול להיות שהוא התחתן עם אחות אשתו, הבינו שהם מתו. כולם ישמחו ביחד. וגם כשהשמחה הגדולה תהיה, כשאחות אשתו תחזור לגיסו, אף אחד לא יצפה בכלל שהוא ייתן לה גט. כולם הבינו שהייתה כאן טעות, אף אחד לא חשב שמלכתחילה הוא גירש אותה, ואף אחד לא חשב שהיא נשואה לו בכלל, היא אחות אשתו, היא אסורה לו. אז הוא לא יצטרך לתת לה גט בכלל. לא צריך לתת לה גט. והיא מותרת לחזור אליו. ואם כן, קודם כל הוא לא מחזיר גרושתו, כי כולם הבינו שהוא לא גירש אותה. אף אחד לא יחשוב שהוא מחזיר גרושתו. ואם כן, אשתו מותרת עליו, כי היא לא אחות גרושתו. היא לא נחשבת בין האנשים, אחות גרושתו. כל זה לפי דעת רבי יוסי. לעומת זאת הנקמה, הם חולקים על רבי יוסי בשני דברים. קודם כל הם אומרים, אין דבר כזה שאנשים יאמרו שגיסו גירש את אחות אשתו. ואנשים גם לא יאמרו, אפילו אם זה רק הייתה ארוסתו, תנאי היה לו בקידושין. אלא אנשים מיד יבינו את האמת. יבינו הייתה עדות שאשתו וגיסו מתו, ולכן הוא התחתן עם אחות אשתו. ומה הסיבה שאחות אשתו נאסרת על גיסו? פשוט. כי היה עד אחד עד אחד שמעיד שבעלה מת, שגיסו מת, זה לא אי אפשר לסמוך עליו, זה לא מספיק, היא צריכה לדקדק. כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה בעצם דעת הנקמה. שהסיבה שעל פי עדות של עד אחד היא התחתנה עם מישהו אחר, היא נאסרת על בעלה, זה כי היא לא הייתה צריכה לדקדק. זאת אומרת, זה שעד אחד העיד, זה לא היה מספיק. חכמים סמכו עליה שתדקדק בדבר, ואם היא לא דקדקה, כנסו אותה שנאסרת על בעלה. אז אם כן אין שום סיבה, אומרת הנקמה, שאשתו תהיה אסורה עליו. זה שאחות אשתו אסורה על גיסו, זה בגלל שהיא לא דקדקה בדבר, בנישואיה. אבל אשתו מותרת עליו, כי הרי כשאדם בא על אחות אשתו, אשתו לא נאסרת עליו. זה הסבר, ונראה את זה כעת בדבריו של רבי יצחק נפחא. מה שכתוב, כל הפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו לפי רבי יוסי, מדובר דאז לי ארוסתו וגיסו. שברגע שהיא רק הייתה מקודשת לו, אז כשאנשים, כשהוא ישמע שארוסתו וגיסו מתו והוא ילך ויקח את אחותה, אנשים יאמרו שהסיבה שהוא לקח את אחותה כי היא לא הייתה מקודשת אליו, כי היה להם תנאי. והסיבה שהוא מותר בא מצד בעלה, מצד גיסו, כי הוא קיבל, הוא נתן לה גט. ואז ברגע שהגיס ואשתו חוזרים, אז אחות אשתו נאסרת על גיסו, כי כולם אמרו, שמה, זה מחזיר גרושתו מי שניסית. אז לכן, היא נאסרת על גיסו, אבל מכיוון שנשים יאמרו תנאי היה בקידושין, ואם כן היא לא אשתו, אז הם אמרו שהייתה נשואה לא לבעל ביתר, כי היא קיבלה גט, והם יאמרו שהיה תנאי בקידושין שלו עם אשתו, אז אם כן בעצם הנשואין שלו לאותה אחות אשתו בעצם היו נשואים גמורים, אז אם כן צריך לתת לה גט כדי שתוכל להתחתן עם מישהו אחר, שלא אמרו אשת איש יוצאת בלא גט, אז אם כן מכיוון שהיא נחשבת גרושתו בעיני העם, אז אחות אשתו היא נחשבת גרושתו בעיני העם, אז אשתו נחשבת בעצם אחות גרושתו, לכן היא גם כן נאסרת עליו. מה שכתוב שאינו פוסל על ידי אחרים, שהוא לא פוסל את אחות אשתו על גיסו, מדובר דאז לאשתו וגיסו, שהייתה נשואה לו, והלכה למדינת הים וגיסו הלך למדינת הים. ואז, לפי רבי יוסי, קודם כל לא יכול להיות שהיה תנאי, כי זה היה נישואין. ואנשים יבינו שהסיבה שהוא התחתן עם אחות אשתו, זה מכיוון שהייתה כאן טעות, אמרו שאשתו וגיסו מתו, לכן הוא לקח את אחותה. ואם כן, ברגע שהיא חוזרת, והוא חוזר, אז אף אחד לא מצפה שהבעל ייתן גט לאחות אשתו, כי הבינו שהייתה כאן טעות ולא תפסו קידושין, אז היא מותרת על בעלה, ואשתו מותרת עליו גם כן, מכיוון שהיא לא נחשבת אחות גרושתו. היא לא נחשבת בעיני העם אחות גרושתו. זה דברי רבי יוסי. וכאמר תנא קמא, אין שום הבדל. כי הם לא מקבלים לא את המושג שיאמרו שבעלה של אחות אשתו גירש אותה והוא נשא אותה. וכן, תנא קמא לא סוברים שאנשים יאמרו אם הוא קידש אותה, תנאי היה בקידושין והיא לא קיימה את התנאי ולכן היא לא הייתה מקודשת אליו. לכן אומרים תנא קמא, אין שום הבדל, לא שנה אשתו וגיסו ולא שנה ארוסתו וגיסו, אין שום הבדל אם זה אשתו או ארוסתו. אשת גיסו אסירה מכיוון שהיא לא דקדקה לפני שהיא התחתנה. כמו כל אישה שאמר לעד אחד שמת בעלה, שאמרנו במשנה בתחילת הפרק, שזה שסומכים על עד אחד זה כי אנחנו סומכים עליה שהיא תדקדק ותתחתן, והיא תבדוק לבד, וזה שכעת בעלה חוזר, מתברר שלא בדקה טוב, אז היא נאסרת עליו, לא קשור לשום דבר. והסיבה שאשתו שריה, אשתו מותרת כי היא לא נאסרת בשכיבת אחותה, כמו שאמרנו בפסוק, זה תנא קמא. כאמר לרבי יוסי, יש כן הבדל אם זה אשתו וגיסו, או ארוסתו וגיסו. למה? אז כמו שאמרנו, אשתו, אז גם פה זה הולך, קודם כל מדבר על אשתו וגיסו. למרות שבעצם הנקודה פה, זה מכיוון שאם זה לא, אם זה לא ארוסתו, אז לא יכול להיות תנאי בקידושין. זאת אומרת, הנקודה פה זה בעצם שלא יכול להיות פה תנאי בקידושין. אשתו וגיסו, דלק עליהם אמר, אנשים לא יבואו לומר שמשהו לקח את אחות אשתו, גם שאשתו היה קיימת, כי תנא הוולי בנישואין, היה איזשהו תנאי בנישואין. כי אדם לא הולך לעשות תנאי בנישואין. גם אם הוא עשה תנאי, הוא מוכל על התנאי, כי הוא לא רוצה לעשות את בילתו בילת זנות. אז אם כן, כולם יבינו למה הוא בכל זאת לקח את אחות אשתו, כנראה הייתה פה שמועה טעות, היה כאן עדות של טעות, שגיסו ואשתו מתו, לכן הוא לקח את אחותה. במקרה כזה, דאינו פוסל על ידי אחר, הוא לא פוסל את אחות אשתו על בעלה, על גיסו, כי הרי הוא לא חייב לתת לגט, כי כולם יודעים שלא תפסו קידושין, כי זה אחות אשתו. במקרה כזה, אינו פוסל את אשתו על ידי עצמו, היא לא נאסרת עליו, כי גם לא אחות גרושתו. אבל במקרה של ארוסתו וגיסו, אם רק קידש את אשתו, שהלכו והלכה למדינת הים וגיסו, הלך למדינת הים, ואז שמעו ששתיהם מתו. אז אנשים, לא כולם שמעו ששתיהם מתו, אלא אנשים רק רואים דבר אחד, שהוא מתחתן עם אחות אשתו. דייקה למימר, אנשים יכולים לומר, משהו התחתן עם אחות אשתו שרק הייתה מקודשת אליו, כי באמת בסוף הקידושין בטלו. כי תנא הוה ליה בקידושין. היה איזה תנאי בקידושין והתנאי לא התקיים, והקידושין בטלו. למה הוא התחתן עם אחותה? כי היא לא אחות אשתו, כי אשתו הקידושין בטלו. ולמה הרי היא בעצם הייתה פעם נשואה למישהו אחר? יאמרו שהוא גירש אותה. אז אם כן, היא נשואה, לא נשואים טובים לפי דעת ההמון. וכעת, אם כשבעלה יחזור, היא תחזור אליו בלי גט, אנשים אמרו, יש את איש יוצאת בלא גט. לכן, תקנו חכמים שהוא צריך לתת לה גט. ומכיוון שהוא צריך לתת לה גט, הוא פוסל את אחות אשתו על ידי אחרים, הוא פוסל אותה על גיסו. למה? לא בגלל הגט. הוא פוסל אותה על גיסו, בגלל עצם זה שהוא התחתן איתה, אנשים אומרים שגיסו גירש אותה. ולכן הוא יכל להתחתן איתה. אז אם כן, אנשים אמרו שהיא אחות, שהיא גרושה, זאת אומרת שכעת הגרושה הזאת הרי התחתנה איתו, ואם כעת הוא מגרש אותה והיא תחזור לבעלה הראשון, לגיסו, יאמרו שגיסו הוא מחזיר את אשתו שהייתה גרושה שלו, אחרי שהיא ניסית אליו, לבעל. אנחנו מדברים לבעל של האישה הראשונה. בשביל זה היא קודם כל היא נאסרת על הגיס, אחות אשתו נאסרת על הגיס, כי אנשים אמרו שזה מחזיר גרושתו מי שניסית. ומכיוון שהיא נאסרת על הגיס, אף פוסל על ידי אשתו. למה? כי הרי הוא צריך לתת גט לאחות אשתו. אז אם כן אשתו הופכת להיות אחות גרושתו. בעיני האנשים היא נקראת אחות גרושתו. היא נקראת אחות גרושתו מדרבנן. גם בעיני אנשים וגם באמת היא נקראת אחות גרושתו, כי גרושתו מדרבנן, כי חכמים תקנו שייתן גט לאחותה. אז נקראת אחות גרושתו מדרבנן. טוב, אז אם כן יש לנו פה הסבר נוסף להבדל בהבדל שרבי יוסי מביא, אם הבעל פוסל את אחות אשתו על בעלה על גיסו, אז גם אשתו נפסדת עליו, אבל אם הוא לא פוסל אותה על גיסו, היא לא נאסרת עליו. אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי יוסי, שבמקרה שהוא פוסל את אחות אשתו על גיסו, אז גם אשתו נפסדת עליו, ואם לא, אז לא. הגמרא הבינה ששמואל פוסק כמו רבי יוסי, גם לפי ההסבר של רבי יצחק נפחה, שבעצם שמואל מסכים עם דבריו של רבי יוסי, שאנשים יאמרו שאדם מקדש אישה, שהיה תנאי בקידושין. והתנאי לא התקיים, אז הקידושין בטלים. מתקיף לרב יוסף, ומי אמר שמואל אחי? איך שמואל אומר שחוששים שאנשים יתלו שהקידושין היה בתנאי? והתמר, יש ויכוח בין רב לבין שמואל. לעניין יבמה, רב אמר, הרי היא כאשת איש, ושמואל אמר, אינה כאשת איש. מה זאת אומרת, במה הוויכוח? לעניין מה היא נחשבת אשת איש? אז זה לבד יש שלושה הסברים. לעניין מה הוויכוח, האם היא נחשבת אשת איש או לא. ההסבר הראשון זה ההסבר של רב הונא. אמר רב הונא, כגון שקידש אחיו את האישה. אדם הלך וקידש אישה, לא התחתן איתה. זה שקידש את האישה, הלך לו למדינת הים. הלך לאסוף כסף, הלך לעשות עסקים, שיהיה לו ככה להתחתן, אולי. וכשהוא היה שם, שמע אחיו שהוא מת. הרב הונא אומר את זה בלשון כזאת, שהוא שמע שמת אחיו, זאת אומרת, אנחנו כרגע מדברים על מי שנשאר בארץ. הוא שמע שאחיו שקידש אישה מת. מה עושים? ילדים ודאי שאין פה, כי הרי בקושי קידש אותה, לא נשא אותה אפילו. הלך אותו אח, כי יהיה מצווה מהתורה של ליבום. עמד ונשא את אשתו. אחר כך התבררה הטעות שהוא בכלל לא מת, חזר חזרה. והנה המקדש נמצא, חוזר. נמצא אם כן שהאח המייבם בעל אשת איש, וחוץ מזה היא גם אשת אח. ועל זה הוויכוח בין רב לבין שמואל. דרב אמר, הרי כאשת איש. זה כמו אשת איש שנבעלה למישהו אחר והיא נאסרת על בעלה. ולכן היא אסורה לבעלה. כאן הוא קורא לו יבם, בעיקרון זה בעלה. ככה רש"י מבאר. למה? זה מסביר. רב מסביר. מכיוון שהוא רק קידש את האישה, אפשר לומר שהיה לו תנאי בקידושיה. והתנאי לא התקיים ולכן לא מקודשת לו. אנשים שרואים את אחיו מתחתן עם האיש שהוא קידש, יאמרו כנראה היה פה תנאי, והיא לא כמעט התנאי, אז זה בטלו הקידושין של הראשון, אז האח התחתן איתה. האח לא היה צריך את התנאי הזה. עכשיו, אנשים יאמרו, בסדר, אז הבנו, האח הזה לא יודע איזה מין רעיונות יש לו בראש, כל מיני תנאים עשה עם האי, לא, 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 היא לא נחשבת מקודשת לו. והשני דווקא, אליו היא מקודשת ואליו היא נשואה, ואנשים יבינו שזה אשתו. אם עכשיו הראשון חוזר, באמת הוא לא עשה שום תנאי. אם נתיר לה לחזור אליו, אנשים יאמרו, מה זאת אומרת היא חוזרת אליו? היא נשואה לאחיו, איך היא חוזרת אליו? גם אם אחיו עכשיו יגרש אותה, עדיין היא אסורה עליו, על המקדש הראשון, כי אנשים הבינו שהשני הוא באמת, הוא באמת בעלה. הראשון היה תנאי והתנאי לא התקיים. עכשיו אם השני יגרש, הראשון ייקח אותה, יאמרו, מה זאת אומרת הוא לוקח אותה? יש את אח. יש את אח אסורה גם אחרי שהאח מגרש אותה. זה דעת רב. זאת אומרת שרב הוא זה שסובר שאנחנו חוששים שאנשים יאמרו שהיה תנאי בקידושין. ושמואל הוא חולק. הוא אמר, אינה כאשת איש רגילה, כי היא גם אשת אח. ולכן שר ילי, היא כן חוזרת לראשון שקידש אותה. קודם כל, אנשים לא אמרו שהראשון גירש אותה, והשני קידש אותה והתחתן את הקדין, כי גם אם הראשון גירש אותה, היא אסורה לשני, כי זה אשת אח. ואנשים גם לא אמרו, שהראשון קידש אותה בתנאי והתנאי לא התקיים ולכן לא מקודש לראשון, כי לפי שמואל לא אומרים שהיה תנאי בקידושין, שחושבים שהיה תנאי בקידושין. אז אם כן, איך בא רב יהודה לומר בשם שמואל לחקר רבי יוסי, ועמדנו לפי רבי יצחק נפחה דבריו של רבי יוסי שהוא סובר שכן יאמרו תנאי היה בקידושין. אז קודם כל, השאלה הזאת לא כל כך קשה, כי כמו שאמרנו, יש שלושה הסברים בוויכוח בין רב לבין שמואל, ורק לפי ההסבר הראשון אפשר לומר שהוויכוח ביניהם זה האם חוששים שהיה תנאי בקידושין או לא. יש כאן עוד שני הסברים שנראה בעזרת השם בהמשך, בעמוד הבא, בדף צדיק ו' עמוד א'. אבל גם אם נלך לפי ההסבר הזה שהסביר רב הונא, שהוויכוח בין רב לבין שמואל זה במקרה שאחד קידש אישה ולאחר מכן באה עדות שהוא מת, ואחיו הלך ואיבם את האישה הזאת. גם אם נאמר שבזה הוויכוח בין רב לבין שמואל, וגם אם נאמר שלפי דעתו של שמואל, אנחנו לא חוששים שהיה תנאי בקידושין, עדיין זה לא סותר. כי מי אמר, אמר לאבאי לרבי יוסף, וממאי דחי אמר שמואל על חקר רבי יוסי, זה כמו ההסבר של רבי יצחק נפחה בדברי רבי יוסי, עד רבי יצחק נפחה. כאמר, דילמה דרבי עמי, כאמר, שיידחוק ולומר ש... מה ששמואל אומר על חקר רבי יוסי, זה רק לפי ההסבר של רבי עמי, שהוא בכלל לא נכנס לעניין שהיה תנאי בקידושין, וחוששים שהיה תנאי בקידושין. והיא נמי, גם אם תרצה לומר שדבריו של שמואל הם על דבריו של רבי יצחק נפחה, יכול להיות שהוא דיבר דווקא למקרה שלא פוסל, דווקא במקרה שהיה נישואין, לא קידושין. ממידע הפוסל? ודילמה על החלק שאינו פוסל? שבמקרה שבכלל לא היה קידושין, היה נישואין, לא שייך לומר כן תנאי בקידושין, לא תנאי בקידושין. אז אם תרצה להעמיד את הוויכוח בין רב לבין שמואל, כמו דבריו של רב הונא, שמתווכחים בעניין שאחד קידש אישה, ונודע שהוא יצא איזושהי עדות שהוא מת, והלך אחי ואיבם אותה, בסוף הוא חוזר, שבזה הוויכוח רב ושמואל, האם היא כאשת איש והיא נאסרת או לא. אבל, האמת שאפשר להעמיד את כל הוויכוח בין רב לבין שמואל, בכלל במהלך אחר לגמרי. כל הוויכוח שלהם זה האם יבמה כאשת איש או לא כאשת איש. אפשר להעמיד את הוויכוח במקרה אחר, היא נמי, ממה ידי איתה לדי רב הונא, מי אמר שאנחנו סופרים כמו רב הונא, שהוויכוח רב ושמואל זה עניין שקידש אחיו אישה והלך למדינת הים ונודע, ויצא שמועה שהוא מת, הייתה עילות שהוא מת, ובסוף יש ויכוח האם חוששים שהיה תנאי, האם אנחנו חוששים שאנשים אמרו שהיה תנאי בקידושין או לא. דיל מעלית על ידי רב הונא כלל, אולי בכלל נסביר את הוויכוח רב ושמואל, לא כמו ההסבר של רב הונא, אלא כמו אחד מהשני הסברים הנוספים שאפשר לבאר את הוויכוח ביניהם. ההסבר הראשון הוא בדרב אמנונה כמפלגי, הוויכוח שלהם זה בדבריו, דאמר רב אמנונה, אישה שממתינה לאיבום, בעלה מת בלי ילדים, שומרת יבם, שבמקום להתייבם ליבם, זינתה, אסורה להתייבם ליבמה. כמו אשת איש שזינתה שנסרת על בעלה. דרב אמר, יבמה הרי כאשת איש, ובאמת היא מפסלה, נפסלת על היבם בזנות. ושמואל אמר, אינה כאשת איש ולא מפסלה בזנות, היא לא נפסלת, ומותרת ליבם. הסבר נוסף, הסבר שלישי שאפשר להביא בוויכוח רב ושמואל, והיא נמי. בקידושין תופסים ביבמה לשוק המפלגי. האם יבמה שצריכה לקבל חליצה, בא מישהו וקידש אותה? האם תופס קידושין או לא? דרב אמר הרי כאשת איש, שאם אדם מקדש אשת איש ולא תפסה בקידושין, אז ככה גם ביבמה. ושמואל אמר אינה כאשת איש ותפסה בקידושין. זה לא קשור בכלל לעניין אם יש תנאי, אם חוששים שאנשים אמרו שהיה תנאי בקידושין. שואלת הגמרא על המהלך השלישי שאתה רוצה להעמיד את הוויכוח בין רב לבין שמואל. האם קידושין תופסים ביבמה, קידושין שאחר מקדש יבמה שממתינה לאיבום, האם תופסים או לא? שבזה הוויכוח רב ושמואל והיפלוגו בו אחד הזים להריק. ויש כזה ויכוח, דף צדיק ב' עמוד א', רב אומר, מניין שאין קידושין תופסים ביבמה? שמואל אמר שכן תופסים קידושין ולכן צריכה גט. יש ספק, אולי תופסים קידושין? השמה רב ושמואל צריכים לחלוק פעמיים על אותו דבר. אומרת הגמרא, הם חלקו פעם אחת. חדה. הם חלקו פעם אחת. והפעם השנייה, למדנו מזה שהם חלקו ביניהם מקום אחד, הבנו שהם חולקים גם במקום אחר. חדה מכלל דחברת ההתמר. אבל באמת, בזה הוויכוח רב ושמואל, האם האישה שממתינה לאיבום, בא מישהו אחר ומקדש אותה, האם תופסים בקידושין או לא? זה לא קשור בכלל לנושא, האם אנשים עלולים לומר שאישה שהתקדשה, היה תנאי בקידושין או לא היה תנאי בקידושין. אז אם כן, זה לא סותר בכלל את מה שאמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, ועד כאן דף צדיקי.